כן, נזכיר הלכה בקשר להסרת הסכין מעל השולחן. המקור של ההלכה הזאת, שמסירים סכין מעל השולחן, מובא בתוספתא של מסכת בבא קמא. מסכת בבא קמא, שם התוספתא אומרת כך: מזבח אבנים תעשה לי, לא תניף עליהם ברזל. וכי מראה כתוב לפסול את הברזל. מה רע בברזל שהתורה אומרת לא תניף עליהם ברזל? מה עם שאר המתכות? זהב, כסף, ונחושת, עופרת, בדיל ושאר דברים. משיב התוספתא משיבה: מפני שהחרב נעשית ממנו. חרב עושים מברזל, והחרב סימן פורענות, והמזבח סימן כפרה. ומעבירים דבר שסימנו פורענות מדבר שסימנו כפרה. אלה דברי התוספתא. מכאן למדנו שכשבא לברך ברכת המזון, צריך לסלק הסכינים מעל השולחן. והאמת שהפוסקים כתבו לא רק סכינים, אלא גם מזלגות. כל דבר שהוא מתכתי והוא חד. כי המזלג גם כן נועצים בו, לפעמים הוא יותר חד מהסכין. והוא עדין גם פותחן, ששם פותחן של בקבוקים וכדומה, שזה עשוי ברזל. כל אלה צריך לסלק אותם מעל השולחן. תכף נראה גם את חומר הדבר. לצערנו היום מזלזלים בזה כל מיני טענות. ומסכת צמחות גם כן הביא את אותו לשון. הרוקח עליו השלום כתב בסימן שין למד ב', הוא הראשון שכתב שמועיל כיסוי לסכין בשעת ברכת המזון, ובזה מקיים לא תניף עליהם ברזל. וכך כתב במכילתא: אין עוד דין שיניף המקצר על המעריך. מעשה אבו דרם כתב שלא די בכיסוי, אלא המנהג הוא לסלק את הסכין מעל השולחן, כיוון שהגמרא אמרה המזבח עץ, 3 אמות גובהו, 2 אמות אורכו, ומקצעותיו לו, ואורכו וקירותיו עץ. והפסוק אמר: ודבר אליי, זה השולחן אשר לפני אדוני. אם כן, השולחן שלנו זה כמו המזבח. מקשה שם הרי פתח במזבח וסיים בשולחן. אמר רבי יוחנן: בזמן שבית המקדש קיים מזבח מחפר, עכשיו שאין בית המקדש קיים השולחן מחפר. מה פירוש השולחן מחפר? מה, הוא אוכל והשולחן מחפר? איפה שמענו? אוכל לעילוי נשמת, שותה לעילוי נשמת. ככה יש היום טיפשים. הוא אומר לפני הברכה, הוא בא לאכול איזה עוגה, הוא אומר: מי זה המת? לעילוי נשמת המת. והוא אומר: ברוך אתה השם, מורה מני מזונות. זה מעשה שותים זה. לומדים תורה לעילוי נשמת, וגם מתי מזכירים את המת? אחרי הלימוד. לא קודם הלימוד. למה? אני לומד בשביל המת? מותר לי להסתחר בלימוד? הוא אומר: מקדיש את השיעור לעילוי נשמת. שקר! אני אומר את השיעור הזה בשביל שאני חייב ללמוד תורה. אתה ראית אדם בא להניח תפילין, הוא אומר: אני מניח תפילין לעילוי נשמת? אתה חייב בהנחת תפילין. עוד הדבר בלימוד תורה? לא יאמור ספר התורה הזה מפיך יומם ולילה, למען שמור לעשות ככל הכתוב בו. מתי אומר, אז מה עם המת? אחרי הלימוד, תזכיר את נשמתו. כמו שאדם עולה לתורה, ולפני שעולה לתורה אומר: אני עולה לתורה לעילוי נשמת פלוני אלמוני, יגרשו אותו משם, זה לא יצא את החובה. אנחנו צריכים 7 עולים. מה אתה מביא מתים? אולי תביא את המת שיעלה גם. היה מעשה פעם, היה זה אדמור אחד, לא אזכיר שמות, בירושלים. הוא היה בשישי, הוא היה מגיע, והיה אומר שאבא שלו המת בא ועולה שישי. והוא היה שם את האוזן, ואומר: אומן, וידבר השם, משה למור, קורא. ואחרי זה מסיים, מחכה קצת, אומר אמן. יום אחד הלך אצל האדמור, מגור, עליו השלום, הבית ישראל, האיש חכם ופיקח. רבי ישראל מגור, נפטר לפני קרוב ל-35 שנה. אז הוא ניגש אליו, אמר לו: כבודו יודע שאבא שלי כל שבת בא אליי לבית הכנסת ואני מעלה אותו שישי? הוא האמין שזה ככה. אמר לו: כן, שבת הבאה כשהוא יבוא תיתן לו הקמת ספר תורה. אז זה לא של מתים. אחרי שאתה גמרת עלייה לתורה, תעשה עלייה, תעשה השכבה. אבל לפני עלייה לתורה, תעשה השכבה. מה אתה עושה תנאים עם הקדוש ברוך הוא? היה חייב בלימוד תורה. רגע אחד אסור לבטל תורה. כרגע אחד שביטל, הגמרא אומרת, עליו נאמר, מעוות לא יוכל לתקון, וחיסרון לא יוכל להימנות. מה תתקן? אומר הרשב"א, ביטל תורה. ותימד שעה אחרי זה, והשעה אחרי זה גם אתה חייב. מה עשית? אז ביטול תורה זה דבר חמור. מכן נמצא שלימוד תורה זה חיוב. זה לא אני אוהב תורה, מתנדב לימוד תורה בשביל... מה אתה עושה את זה? אתה עושה תנאים הקדוש ברוך הוא? בכלל היום ההבנה של ביטול תורה לא נמצאת אצל האנשים. גמרא אומרת חמור מאוד. אפילו היה לומד לבלע את הרוק לאט לאט. ככה? מנתיים שתק. לשנייה אחת דנים אותו בשמיים. כך אמר הפסוק, לא תרפני עד בולעי רוקי. הוא לקח לו זמן לבלוע את הרוק. עשה אימונים בגרון, בחך. מה אתה עושה? כל רגע מחכים לך בשמיים שתלמד תורה. ודיברת בעם ולא מדברים בטלים. אז זה חמור מאוד. לכן צריך להיזהר בזה. אחרי הלימוד, יכול להזכיר שנשמת המת, כמו שעושים השכבה, אחרי קריאת התורה. אחרי הלימוד יעשה מי שברך, כמו שעושים מי שברך, אחרי העלייה לתורה, כך כתב מרן הבית יוסף. אז אם כן, חכה אני באמצע, עוד מעט רבנו יגיע. אז עכשיו אומר לכן, צריך להיזהר, לסלק הסכין מעל השולחן. למה? בזמן שבית המקדש קיים היה מזבח מחפר. מה פירוש מזבח מחפר? שני פירושים רש"י הסביר. אחד שהם מביאים עניים על שולחנם, נותן לעני לאכול משולחנו, אז המזבח מחפר. ושני שאומר שם דברי תורה. כלומר, לפני ברכת המזון צריך לומר איזה דברי תורה שהם, וגם השתדל להכיל עני. אין לו עני שבא על שולחנו, ייתן לו, שלח לו אוכל. לא יכול לשלח לו אוכל, אומר רבנו ארי, תשים קופה של צדקה ליד השולחן שלך. כל פעם שאתה בא לאכול ואין לפניך אני, תוציא איזה מתנה הגונה מכיסך, כמה יש לך בכוחך, 5 שקל, 10 שקלים, 100 שקלים, אני יודע כמה, תשים ותאמר זה פדיון של העניים. תביא את זה לידידיה אחר כך ביום חמישי בערב. כן. כן. מה רצית לשאול רבנו? כן. לגבי מה? שמה הוא כבר ממלא את המקום שלך, גמרנו. כן, לגבי מה? לא הבנתי איזה מגשים אתה מדבר עכשיו. נו, מה יש במגש? לא, מה? אמרת לך רק סכין ומזלג. מה, איפה המגש נהיה מזלג? מזלג. מגש, מה אתה רוצה מהמגש? מה עשה לך המגש? תעזוב את המגש. כן. נו. בסדר. בסדר. דבר. כן. ואם גם אוכל ושותים קפה וזה, כן. מה בשבת? עוד מעט, אנחנו נגיע לזה. עכשיו יש הרב מתי משה. מתי משה זה תלמידו של רבי שלמה לוריה. של הרש"ל, הוא כותב לאחר שגמר סעודה מנהג להסיר את הסכין מעל השולחן. ויש נוהגים לפרוס עליו מפה. גם הוא הביא את דברי הרוקח שהוא כתב שמכסים אותו. והשולחן מעריך ימיו של אדם והסכין מקצר, אינו דין שיבוא מקצר על המעריך. עוד מצאתי. וספר זיבולי הלקט בשם רבנו שמחה, שפעם אחת היה אחד מברך ברכת המזון שהגיע לבוני ירושלים, נזכר לו החורבן הבית והקח הסכין בר מינן ותקעו בליבו, ועל כן נהגו לסלקו מעל השולחן בשעת ברכת המזון. עוד מצאתי בשם בן דונאי, לפי שברכת יעקב אבינו הוא מיטה לשמיים, נכון? משמני הארץ, שרוב דגן ותירוש. מה הברכה של עשיו עם מחשמו? זה על חרבך תחיה. לכן עתה בברכת המזון שמזכירים ברכת הארץ, שזה ברכה של יעקב, אז אסור לשים סכין. למה? כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים. והוסיף המתם משה וכותב, ואני ואומר אף אני טעם לדבר, שכל האותיות א' ב' יש בברכת המזון. זה דבר ידוע, הרוקח כבר כתב את זה. גם בברכת יוצר, גם בברכת המזון, יש לנו כל א' ב' חוץ מפה סופית, גם בתפילת מוסף. כל חוץ מהמילה את מוסף יום השבת הזה. מוסף זה, אין ברירה, צריך להזכיר. אין פה סופית. מה יש בפה סופית? אומר כל מי שמברך ברכת המזון בכוונה, לא ישלוט בו לא אף, לא שצף, לא קצף, לא ענף, לא זעף, לא כנף, לא רשף. כל אלה מסיימים בפה סופית. זה המפלגה של פה סופית. לא ישלוט עליו כל המזיקים האלה, אם הוא מברך ברכת המזון כהלכה. וכן ברכת יוצר. חפש ברכת יוצר ותראה שכל האלף בית יהיה שם. חוץ מפה סופית שאין שם. ואז אומר בכל סעודה שמברכים ברכת המזון בשעתה, הוא בכוונה לא ישלוט בו כל אלה. אז אם כן הוא אומר, כיוון שלא שולט, גם את הסכינים אנחנו נסלק, כך כותב המטה משה. עכשיו מרן השולחן ערוך כתב בפירוש מה שאתם שאלתם, כך הביא בסימן קוף פה, שמותר ומועיל לכסות את הסכין בשעת ברכת המזון. ככה אמר, נוהגים לכסותו, ונהגו שלא לכסותו בשבת ויום טוב. למה? בשבת, כאילו לכאורה אין בעיה. גם כך כתב הרוקח, אבל תדעו לכם שאנחנו מנהגנו לא כזה, למה? בגלל הקבלה, ברבנו הארי בשער הגלגולים, בהקדמה למתחת, כותב שם רבנו חיים ויטל בשמו, כתב שתיזהר מאוד, מאוד, ככה הוא אמר, לסלק את הסכין מעל השולחן בשעת ברכת המזון לגמרי, ולא מספיק לחסות אותו, כותב בפרט מישהו משורש קין, תכף בהמשך נראה גם את הנושא הזה עם השם ירצה, ואמר, וגם בשבת יש להסירו. כך כתב, חזר וכתב כבש שער רוח הקודש. שער רוח הקודש דף י' ב', כתב שלא מועיל לחסות, אלא צריך לסלק את הסכין. גם המנורת המאור. לא המנורת המאור של, שלנו, הידוע, רבי יצחק אבוהב, אלא רבי ישראל אל נקווה. ישראל אל נקווה היה מגדולי הרבנים בספרד, הוא כתב מדורת המאור שלושה חלקים. ממחשמם הספרדים רצחו אותו. שם יקום דמו. אז הוא רבי ישראל לנקווה, בעל מנורת המאור הקדמון. ככה הוא כותב, יש לו פרק שלם שנקרא המוציא לחם מן הארץ. כתב צריך להסיר את הסכין מעל השולחן. גם המקובל המפורסם, רבנו מאיר בן גבאי, הוא בעל תולעת יעקב. אמרתי לכם כבר כמה פעמים, שהמשנה ברורה בירתב, וכל הפוסקים, גם המגן אברהם, מזכירים הרבה תולעת יעקב. תולעת יעקב זה ספר נפלא מאוד, שכתב אותו אותו מקובל גדול, רבנו מאיר בן גבאי, חי לפני 700 שנה, בספרד. והוא כתב על פי סדר כל השנה. שמה ראש השנה ויום הכיפורים, כל, וגם סודות וגם דברים מנהגים יפים. אז הוא גם כן כתב, בסדר ברכות הנהנים, שצריך לסלק אותו מעל השולחן. מרן כאן נטע, הלך לכיוון של הפשט, שכתבו חכמי הפשט, שצריך מספיק כיסוי. וכן בשבת ויום טוב, יש אומרים שלא, הוא כתב, לא, גם לא כתב בפירוש, בהחלטיות, הוא כתב יש נוהגים. ואנשים נתפסו בזה. הוא לא כתב פירוש כך לעשות. והאמת הרב חידה כותב, שאם היה מרן רואה דברי רבנו הארי, דברי כל הגדולים האלה שהזכרנו, ודאי היה כותב שצריך לסלק את הסכין. כיוון שמרן היה חסיד גדול. חסידה קדישה היה. כמו שרואים מספרו מגיד משרים. אז ודאי היה כך. עכשיו, ניכנס לעוד נושא. רבנו הארי כותב שגם מה שאמרו שמספיק לחסות, זה כל זה בסתם אדם. אבל אדם שהוא משורש קין, מה פירוש משורש קין? כל הנשמות בעולם, חציים שורש הבל, חציים שורש קין. מי שנשמתו שורש קין, כיוון שקין היה רוצח, הוא הרוצח הראשון בעולם, צריך לתקן כנגד זה. שלא יהיה סכין על השולחן בשעת ברכת המזון בשום פנים ואופן. ואם יהיה שם סכין, זה לא טוב. וגם יכול יצר הרע להתגבר עליו. אז זה אומר לכן צריך להיזהר שיסלק. עכשיו איך נדע? תכף נראה, יש סימנים, תכף, יש סימנים שכתב רבנו הארי בפירוש בכמה מקומות, שאדם יכול לדעת אם הוא משורש קין או לא, וגם זה לא יעזור לנו. מדוע? כמו שרבי חיים ויטל עצמו כותב, שהיום, מה זה היום? כבר לפני 450 שנה, כל הנשמות שבעולם מעורבות. יש לנו חלקים משורש קין, חלקים משורש הבל. למשל, יכול להיות באותו אדם, נפש משורש קין, רוח משורש הבל. וכן זה הדרך. יהיה לו נפש משורש הבל, ורוח משורש קין. אז יש בו שורש קין. וכולנו מעורבים. אחרי שכולנו מעורבים, אם כן לא יעזור. צריך שכל, כולם, יסלקו את הסכין מעל השולחן, ולכן צריך להיזהר בזה, ולא לזלזל. כמו שאמרנו, גם בשער הגלגולים כתב את זה, וגם בשער רוח הקודש, והרב בן איש חי גם עצמו כותב את זה, בשם פרשת חוקת, והלכות ברכת המזון, כתב שיזהר בזה מאוד. סכין, מזלג, זה רק ראשי תיבות, אבל יש גם א' למד. כן. אז הוא אומר, רבנו הארי, הביא שם, אומר, הנשמות של שורש קין הן נשמות גבוהות מאוד, מעולות, כך לשונו, מעולות וגבוהות, ויש לו גם כן, אבל צריך שמירה יתרה בדקדוקי מצוות. ואיפה כתב את זה? בהקדמה כ"ז בשער הגלגולים, שם הביא, שצריך שתדע שמישהו מבחינת קין, אז הוא מעורב טוב ורע, והטוב שבו גדול מאוד מאוד, אלא שהוא מעורב בקליפות הרעות והמזוהמות, ואצלו הרע מרובה בו על הטוב. והסיבה שכל מי שהוא שורש קין נשמתו מהגבורות והדינים, ובהן נאחזים הקליפות והחיצונים. וכתב שם, רבים מגדולי התנאים והאמוראים, שם היה אתה נרדם לי, אתה נרדם, אוי ואבוי, אם היו נותנים לך לשמור על איזה בסיס, מה היה קורה שם? אוי ואבוי, או אם היית מציל בים, כולם היו טובים. אז תשמע רגע, אנחנו באמצע, כבוד הרב. הוא אומר, נשמת רבי עקיבא, שומע? מי היה רבי עקיבא? כל התורה שבעל פה הייתה שלו, הייתה ברשותו. מי לנו גדול ממנו דורש קצרי אותיות, שהוא היה משורש קין. וכאשר נהרג ועלה במחשבה עליונה לתקן את הפגם של קין, כל הנשמות שהם מאותה בחינה יכולים על ידי מעשיהם הטובים לעלות מעלה רמה ונשגבה לאין קץ. זאת אומרת, רבי עקיבא עזר לנו, שאנחנו יש לנו נשמות משורש קין, בזה שהוא נהרג ותיקן את נשמתו, גם אנחנו נשמותינו יכולות להתקן, אבל זה תלוי בנו. מי עוד אומר משורש קין? שמע טוב, אומר חזקיה מלך יהודה, עקביה בן מעללאל, נדב ואביהו שהיו שקולים כמו משה ואהרון, יתרו חותנו של משה, פינחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, אלישע הנביא, מתתיהו החשמונאי, היה גם משורש קין, רבן יוחנן בן זכאי, ולמה אומר רבנו, כל זה רבנו הרי אומר, לא הבנו מאיזה אנציקלופדיה או מאיזה ספר של האחרונים. רבנו הרי עליו השלום, שאליהו הנביא היה נגלה אליו. הוא אומר, לכן רבן חמא זכאי, גמרא בברכות כ"ח, אומרת שבשעת פטירתו אמר, אחינו כיסא לחזקיהו מלך יהודה שבא. למה בא חזקיהו מלך יהודה בשעת פטירתו? שהם היו אותה נשמה. שקיעה מלך יהודה באה נשמתו בנשמת רבן חם וזכאי. שנפטר רבן חם וזכאי, בא חזקיהו מלך יהודה לקבל את פניו, כיוון שהוא תיקן אותו ועזר לו. אז אם כן, אומר מכאן. ועוד מי היה? אומר, יששכר בנו של יעקב אבינו, תאר לך שהיה התלמיד חכם הכי גדול שבתוך הבנים של יעקב, גם הוא היה משורש קין. ראובן, בכורו של יעקב, גם כן הוא היה משורש קין. עמינדב, חותנו של אהרון הכהן, הרי הוא לקח את אלישבע בת עמינדב, אחות נחשון, לא לאישה. אז עמינדב. וכן הוא אומר, גם ישי אבי דוד נכנס חי לגן עדן. ישי. היה גם הוא משורש קין. שמואל הנביא, מי לנו גדול ממנו. שקול כמשה ואהרון, בן עזאי, שהיה קדוש, קודש קודשים היה בן עזאי. עליו אמרה הגמרא, משמת בית עזאי, בת לו השקדנים. דלך. אחר כך רבי יהודה ברבי אלעי, יהודה וחזקיה בניו של רבי חייה, וכן הרשב"א עליו השלום, אם זה הרשב"א, היה נחשב כמו תנאים. רבנו שלמה בן אדרת, מגדולי הראשונים היה. היה גם, הוא אומר, וגם מרן רבנו יוסף קארו בעצמו, היה משורש קין. אז תראה איזה נשמות גדולות. באו כולם מקין. הוא אומר, נמצא שלקין יש יתרון גדול על הבל, למה שהוא בחור של אדם הראשון. אבל מה? התגברו אצלו החיצונים. בגלל חטא עץ הדעת, כבר אמר המדרש עליו את הפסוק, שורש נחש יצא צפע. מה זה שורש נחש? אכלה חווה מעץ הדעת שזה שמעה לנחש, יצא קין רוצח, צפע. אבל נשמות גדולות מאוד. ולא ידח מנו נידח. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אין שום נשמה שתלך. הביא אותם בכל אלה הצדיקים, והם תקנו אותו. תראה כמה צדיקים יש לנו פה, רשימה אחת ענקית. זה נזכה לראות אותם אחר כך בתחיית המתים, אין שכר גדול מזה. אין שבח גדול מזה. אז אומר, וכן היה בכורו של אדם הראשון, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. ולכן הוא אומר, רבנו הארי, מי שמשורש קין יכול להשיג המדרגות הכי גבוהות עד הטעמים, עד כתרי אותיות. לכן רבי עקיבא, תראה איפה עלה? עלה במחשבה, עצמו שרבנו אומר לקדוש ברוך הוא כשעולה למרום, יש לך אדם כזה ואתה מבקש, תן את התורה על ידי. למה היה הקדוש ברוך הוא קושר כתרים לאותיות? מי מעקר על התחלה? למה אתה צריך לקשור גם כתרים לאותיות? אמר תלמיד אחד עתיד לבוא בעולם בעקיבא בנוסף שמו. הוא עתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ צילי טילים של הלכות. למה זה כך? כיוון שהוא היה, אומר, זה היה משורש קין, זה נשמה גבוהה מאוד. אז קודם כל זה עשינו הקדמה כדי שלא לזלזל. וגם רבנו חיים ויטל עצמו, רבנו הארי מזהיר אותו בכמה מקומות ואומר לו, תיזהר כיוון שאתה משורש קין. עכשיו מה צריך להיזהר מישהו משורש קין? אני אקרא לכם כמה שורות מדברי רבנו הארי בשער רוח הקודש, דברים נפלאים. הוא אומר צריך להיזהר משהו משורש קין, לא לשפוך דם ואפילו דם מילה. זאת אומרת הוא לא יהיה מוהל. וכן, אז בטח לא יהיה גם פרמדריק ולא יהיה חובש או אלה החיות שמוציאות בדיקות דם וכדומה, ייזהר מזה. ולא יהרוג אפילו פרעושים וכינים, שמעת? גם אמר לי מורי הארי שצריך להיזהר מדברים אלו, שלא יעשה פסיעה גסה. ייזהר מאוד מהגאווה. ייזהר מגאווה. וייזהר במיעוט אכילה. יענו, זה טוב לשמור דיאטה. שמי? וכוונת התפילה. ובפרט בברכת השיבה שופטנו. שמה יכוון בה. וייזהר מאוד בברכת הנהנים. שבא לברך מזונות, שהכל, המוציא, כל ברכה וברכה יכוון בה ויברך אותה בנחת. וכן ייזהר להשים מלח על השולחן. וייזהר גם בכבוד חברו. וייזהר כשאומר לקדישך, לכוון ולחבר רגליו כרגל אחת. גם צריך להיזהר שלא לעקור שום שערה מן הזקן, אפילו דרך עסק. הוא לא יזהיר על גזיזת הזקן, לכן תדעו שרבנו הארי בשום מקום לא כתב שאסור לגזוז זקן. אבל כתב בכמה וכמה מקומות שאסור לתלוש ולעקור שערה מהזקן. ואך הוא אומר גם שיזהר שלובש בגדי שבת, לכוון בהם, ויזהר שלא לחבר את עשר אצבעותיו של ימין האלה בשמאל, כמו שיש כאלה עושים, זה עם זה, גם ייזהר שלא יגעו רצועות התפילין שלו בקרקע. וייזהר גם להשתדל להסתכל בקוס של ברכת המזון. ואם שליך לתוכו המים שהם גמטריה תשעה יודעים. אז העריך עוד כמה דברים שצריך להיזהר, וגם התלית שתהיה על הכתפיים, ולא שתיפול מהכתפיים. כל אלה יש בזה סודות שרבנו הארי גילה. עכשיו, יבוא אדם ויגיד, אני בוא נברר מאיפה הנשמה שלי, אם הנשמה שלי משורש קין או משורש הבל, אז בוא נראה מה כותב רבנו הארי, אני אקרא לכם עוד כמה שורות במקומות אחרים. הוא כותב, שמזמן רבנו הארי ועד עת הגאולה ראו ככל הנשמות אינם מעורבים חלקים מקין וחלקים מהבל, ולכן כולנו צריכים לחשוש להזהרות אלו. וכן כתב רבי אברהם אזולאי בספרו חסד לאברהם, בדע, כי על ידי חטא קין והבל, ואדם וחווה התערבו כל הנשמות אלו הם אלו, ולכן יימצא אדם נפש מקין ורוח מהבל. וכדומה בזה מצד הנשמה. והנה כשהיה הרוח שווה במעלתו אל הנפש, שתקן האדם את נפשו, יכול אותו הרוח לבוא, אף על פי שאינו מאותו סוג נפש. זאת אומרת, יש לו נפש מקין. הוא תיקן אותה, יכול לקבל את הרוח מהבל, אפילו שזה לא אותו סוג, וישבו שניהם באותו גוף. אחרי שאדם, לפעמים אתה רואה שיש בו נטיות הפוכות זו מזו. אוהב חם ואוהב קר. פעם הוא רגוע ושמח, פעם הוא עצבני ומתוח. מה זה? אז הפסיכולוגים אומרים פיצול אישיות. הוא, הפסיכולוג, בכלל אין לו אישיות. זה הבן אדם, יש לו תרכובת של כמה נשמות ביחד, או כמה סוגים. אז לכן, פעם זה גובר, ופעם זה גובר. זה קרה לפני בוא המשיח. זה בוא המשיח, כתב רבנו הרי יהיה כמו חיסול חשבונות. חנות שרוצים לסגור אותה, יאללה, הכל בשקל. אז אתה בא לקנות, יש לך פתאום גרב בודדת. מה אני אעשה בה? תחפש, אולי יש לך בבית את הבן זוג של זה, יהיה לך להשלים. קח את זה ברבע מחיר. כפתורים, כל מיני סיכות, כל מיני חפצים, מיני דברים קטנים, כל בו. מוכרים את זה ברבע מחיר, ב10%. למה? זה סיום החשבון. ככה גם אנחנו עכשיו. לקראת סוף הדורות, לקראת בוא המשיח. אז הקדוש ברוך הוא מביא את כל שירי הנשמות שנשארו מבריאת העולם, מאדם הראשון ועד עתה, כל אלה שחטאו וכל מיני חלקים קטנים שנשארו, חלק של זה וחלק של זה, מביא אותם כולם, לפעמים כמה חלקים באדם אחד. הנכנסים כולם באדם אחד והוא צריך לתקן אותם. אז נמצא יש בו כמה וכמה חלקים שהם יש בו משורש קין. אז כך יוצא. עכשיו אומר, מה זה שורש קין? עכשיו בוא נראה. בספר פרי עץ חיים הביא כמה סימנים ומה זה מתבטא. אומר כך, מישהו משורש קין אז גובר בו יסוד האש. למה? זה דינים. אבל מישהו משורש הבל גובר בו יסוד הרוח. סליחה, יסוד המים. לכן הוא יותר חסד. הוא לא דינים, אלא חסדים. רגע, חכה. אמרתי לך לא לדבר באמצע, יש כוונות עכשיו. עכשיו, אז מה קורה? איך אתה יודע? אז הוא אומר כך. מי זו משורש קין, מפחד מהמים. תכניס אותו לתוך בור עמוק. בואו, פחד. נכנס לים, רואה גלים, מפחד. ההוא להפך, אוהב מים. אבל מי משורש קין, הוא אומר, זה מפחד מהמים. למה? מים מכבים את האש. וגם, הוא אומר, ירא מאוד מהמזיקים. למה? כי כל זרע קין, הם מזיקים בערכה. מה זה ערכה? שמתחת לארץ שלנו, כמו שיש רקעים ברקיע, שבעה רקעים, בארץ הזאת היא כמו גלדי בצלים. ככה זוהר אומר. בצל, אתה לא רואה שכבה אחת, ועוד שכבה של בצל, ועוד שכבה, עד שאתה מגיע ללב שלו. ככה הארץ זה שבעה ארצות. ערכה, ערעה, ארץ, גה, נשייה. ככה עד התהום. יש מקום למטה ששמו ערכה, שם הבנים של קין נמצאים. שגמרא במנחות אומרת, שיום אחד שלמה המלך הושיט אצבעו והוציא איזה איש אחד עם שני ראשים מתחת האדמה. והביא אותו לפני בניהו ובני יהודה, שאל אותו מדינו זה, כי שני אנשים או איש אחד. והם צריך להניח שני תפילים על הראש הזה ועל הראש הזה, ואומרים בערבית אבו רסן, של שני ראשים. כן יש שאלה בגמרא אם הוא צריך לעשות פדיון בכור פעמיים או אחד. למה? אם נלך אחרי פטר רחם, זה פטר רחם אחד. האם נעשה בכור בניך, זה שניים. אחר כך, שם התוספות הביאו, שהאיש הזה נשאר בעולם הזה, לא ירד חזרה. ונשא אישה מפה. והביאה לו שבעה בנים. שישה בנים כולם כמוה, עם ראש אחד. הבן השביעי, היה שני ראשים. אחרי כמה זמן נטע אבא הזה, והוא היה עשיר גדול, עשה אדמות, עשה זה, היה לו ראש, לא היה לו ראש, לא ראש, יש לו ראש הזרבי. אתה מבין? שמתעייף הראש הזה, יש לו את הראש השני. אז הוא חושב פעמיים. עד שאתה חושב פעם, כבר חשב כמה פעמים. אז בקיצור, הוא עשה כסף, והיה עשיר. מת. באו הבנים לחלק. בזה שיש לו שני ראשים, אמר אני מגיע לי כפול. אני שני אנשים, לא חלק אחד. וואו, לאן הולכו אותו? לשלמה המלך. מה יעשה איתו? אמר, תכניס אותו לחדר. לקח בקבוק מים חמים. שפך לו על הראש, תחיל הראש השני גם יצאו, כואב, כואב. אומר לה, כואב. אומר, שורף. אבל שורף לא, למה שורף לך? אתה מרגיש, אתה אותו גוף. אז מגיע לך חלק אחד בלבד. זה רק יש לו עבר יותר, זה הכל. לא, לא, כמו שאדם יש לו שני עוד ידיים ועוד רגליים ועוד זה. היום יש תרנגולים כאלה לפעמים. יוצא תרנגולים עם ארבע רגליים. זה כל זה, זה אל תתמהו. זה הם אוכלים כל מיני, השם ישמור, הורמונים נותנים להם, כל מיני זריקות. יוצא כל מיני. יוצא, השם ישמור. וגם פעם רצו לעשות עוף עם ארבע רגליים. למה? ראו שהשוקיים זה יקר. אז בוא נחסוך, נעשה לעוף ארבע רגליים להלכה. מה? רעיון טוב, זה רעיון של ממזרים. אז רצו לעשות, אבל אחר כך נתקלו בבעיה הלכתית. הבעיה הלכתית, מה הבעיה? האם זה טרף או כשר? איך נכון לפסוק? שנו הלכה ושולחן ערוך, וכך גמרא אומרת. כל יתר כנטול דמה. למשל, אם מצאנו עוף עם שני כבדים, זה יתר? כאילו אין לו כבד בכלל. אז זה טרף. או מצאנו עוף עם שני תחול. אז זה כאילו לא היה תחול, טרף. עוף עם שתי מרות, אותו דבר. שלוש ריאות. זה כאילו אין לו ריאה. למה כל יתר כן נטול דמה. עשה מים הרגל. מרן הבית יוסף, הביא סברת הרשב"א, תלוי מאיפה יוצאת הרגל. אם יוצאת מהארכובה, מהמרפק, זה לא נקרא יתר, זה בסדר. אם יוצא מהשורש, מהמקום שהרגל יוצאת, משם יוצא עוד רגל, זה באמת כל יתר. ובאמת יש הרבה עופות שיוצא הרגליים יוצא מהמרפק. ראינו את זה לא פעם ולא פעמיים. אז האמת זה כשר, אבל לא עושים אותו חלק. עוף כשר, אבל לא חלק. אז אם כן יוצא איפה, אז זה, אני חזור לעניין שלנו. אז זה שורש קין, הוא מפחד מהמזיקים, הם איפה נמצאים? בערכה, איפה זה ערכה? זה הקומה שנייה, מתחת המעלית, איך יש מעליות שתחת הזה, קוראים להם H2, H3, זה במעלית, אתה יורד למטה שלא תרד שמה. שמה יצורים משונים, הם זרע של קין. מאיפה הם באו? קין, כזה גרש אותו הקדוש ברוך הוא, אומר, גרשת אותי היום, פניך אסתר והייתי נע בנת וארץ. מה כתוב אחר כך? ועשם השם קין ואות לקין, לביתי הכותו כל מוצאו. ואיפה ישב? הישב בארץ נוד. לא לארץ נוד. מראה אומרת, ישב מתחת לאדמה איזה זמן. ושם התחתן לקח אישה. זה שדים שם יש. ובמן הבנים. ויום אחד היה רבי שמעון דורש בעניין זה. הוא מספר להם, זה פרשת ויקרא בזוהר. דף ת' מובא שם, דף ת', דף יוד. והיה שם חכם אחד, לא האמין. מה פתאום, מה אתה אומר? תחת האדמה יש יצורים, איפה יש יצורים? לא בני אדם, הם יצורים משונים. ורבי שמעון צחק עליו, לא ענה לו. יום אחד זה נסע בים, והספינה נפלה, שומע מוישה, טבעה לו הספינה. והוא טבע, נכנס תוך מצולות ים. פתאום נהיה איזה מנהרה שם, נפתחה לו מנהרה, ונכנס מתחת לים, מקרקעית הים, באיזה שביל, והגיע לאיזה מנהרה, ונכנס מתחת לאדמה, וראה את היצורים האלה. אמר, מה זה? הוא קראו לו רבי זמירה. אמרו לו, הם בני קין, בני בניו של קין. אמר, זה שאמר רבי שמעון, וואי. יצא משם, בסוף ביקש מהם שיעזרו לו לצאת מאיזה מקום, הוציא אותו לאיזה אי, לאיזה חוף, יצא משם, בטח לא היה חוף מעורב. והוצא משם מאיזה חוף, והגיע לאן שהגיע, חזר לבית המדרש ואמר לו, נאה לך לדרוש ונאה לך לקיים, לדבר, כי אמת הוא שראיתי בעיניי והייתי שם, ואני חזרתי משם. אז כך מביא הזוהר. אז אם כן, יוצא שזה נשמת קין, ושם יש מזיקים. הוא אומר, הוא מפחד מהמזיקים. ואיפה ראינו? הוא אומר, הפסוק אמר. יש בזוהר, פרשת בראשית שמה. ואחות ובל קין תמנע, זה כל אלה. הוא אומר, גם הוא בעל מלאכה. זאת אומרת, קין הוא אומן גדול. מה שאתה רוצה יכול לעשות. הנדסה, במקום הוא יעשה לך. גיאומטריה, יתקלקל לך הטרנזיסטור, מתקן אותו. השתלת לב, הוא יודע. כל דבר בעולם הוא בעל אומנות. ולא רק זה, גם בעל ציורים. צייר גדול. כעניין שנאמר אצל יובל, וטוב על קין, בני קין, הם כולם היו בני קין, ששורשו בדברים ציוריים, למה? הוא אומר, האש, מה זה אש? זה ציורים, האש כל גם השתנה לציור אחר. נראית בכל מיני גוונים, בכל מיני ציורים, כל מיני דמויות, יש מהאש. ככה גם הוא יסוד האש, אז הוא יכול לעשות ציורים שונים. זה האדם שהוא משורש קין. אבל, אז עכשיו, מה אומר, אמרת לי מי זה משורש קין? אומר רבי נוערים, מה עם שורש הבל? מי שהוא שורש הבל, אינו כל כך בעל מלאכה, לבצע הוא לא יודע, מה כן הוא יודע? לדבר, וואו. כמה מדבר, 12 שעות בלי הפסקה, על הכל. והוא דברן גדול, למה? יש לו הבל הפה. זה הבל, לשון הבל. אז כל הזמן הדיבור אצלו עובד. ומי שהוא, אל תזלזל, ומי שהוא מקין, אינו רגיל בדיבור כמו במלאכה. זאת אומרת, הוא יכול לגמגם. הוא לא מוצא את המילים שצריך לומר. לא, אין לו, הוא לא בעל לשון. וגם, מי שהוא מקין, הוא יותר חזק, הוא בעל כוח. הוא גיבור. הוא יכול לעקור בתים, אילנות. יש לו כוח. מי? ככה, מה לעשות? אתה לא ראית גיבורים? בוא נראה לך גיבורים. רואה ייתוש, הוא המחליף צבעים במקום. גיבור הכי גדול, אז מה? יש הרבה כאלה. ידוע, זה דבר ידוע. מי שיש לו מה? מה? נו. לא, מה התחלף? מה? איש יכול להתחלף להיות אישה? יום יהיה לילה, לילה יהיה יום, או קין או הבל. אחר כך מה הוא אומר? מישהו מצד החסדים, זה הבל, הוא דל ודק, הוא רזה וחלש. ודוגמתו הכסף והזהב. הכסף והזהב זה גם רך. כשהוא נקי, אז הוא מתעקם איך שאתה יכול, אתה רוצה, אתה מעקם אותו. אז כתב שם, הוא אומר, הר שניצוצים הם מעורבים זה בזה, קין עם הבל והבל עם, קין והבל עם אדם, ועדיין בעוונותינו הרבים לא זכינו למדרגה הזו, עד יערה עלינו השם רוח ממרום, ולכן צריך להיזהר בכולם. יוצא למסקנה שכולנו מעורבים היום גם מקין וגם מהבל, ולכן חזרה עזרת רבנו הארי במקומה, שיש לסלק את הסכין והמזלג מעל השולחן לשען ברכת המזון. כן, מה השאלה שלך? רגע, שמה, יש פה אורח. כבוד. מה? לא בשביל שיקח סכין ויתקור, זה אחד הטעמים. לא. מחילה. הטעם הראשון, אמרנו אותו לפני שהגעת, מחילה. תוספת, כתוב בתוספת, שהשולחן זה מזבח, כמו שהמזבח מעריך ימיו של אדם, והסכין מקצר ימיו של אדם. זה טעם אחד. אחר כך טעם שני, רבנו ארי כתב, דינים וגבורות. זה שייך בכולנו. סכין מעורר דין. טעם שלישי, כשכתב רבנו שמחה, שהוא לקח סכין ותקע. אבל לא בגלל שהוא עשה מעשה, אז די, אחד עשה רק. איפה? אחד מתוך 100 מיליון איש עשה את זה. לא בגלל זה, בגלל שהתעורר הדין, אז גרם. אז כמה שהייתה תקלה על ידי סכין, תוריד את הסכין מעל השולחן. מה יד ליד? זה לא, זה כתוב, לא, זה לא בגלל זה. הגמרא אמרה שמעביר סכין, לא יעביר אותו דרך החוט שלו, שהשני לא ייפצע. שים לב, אז יעביר לו את זה דרך הידית. אז מכאן הנשיא הם הלכו רחוק והתחילו להמציא המצאות. עכשיו שאלת פלסטיק, אם הידית מפלסטיק והסכין סכין, זה אסור. אבל אם כל הסכין פלסטיק, זה לא סכין, זה סתם עשו את זה, היא עצמה נשברת בלי סוף. זה סכין זה? היא מסכנה, היא צריכה רחמי שמיים. הנה, עכשיו אתה ישך רוח הקודש. אני מתכונן כעת לקרוא את הסעיף של מרן ולבאר אותו בעזרת השם. הנה, אני אקרא לך את מרן. בסימן קוף פה, סעיף ה' אני קורא. נוהגים לחסות הסכין בשעה ברכת המזון ונהגו שלא לחסותו בשבת ויום טוב. עד כאן דברי השולחן ערוך. בא הרב חידה בברכי יוסף שם במקום, כותב, אני ראיתי כתב יד של הרב משה קורדבירו. ומשה קורדבירו היה חבר של מרן. מרן הספיד אותו בשעת הפטירה. אמר עליו, כאן נגנז ארון התורה. אז ראיתי, אומר הרב חידה, ראיתי כתב יד, וכך כתב גם הסבא שלי, רבי אברהם אזולאי, תלמידו, שלא מועיל לחסות. וגם בשבת ויום טוב, צריך לסלק אותו מעל השולחן. הוא אומר, בקושתה של מיטה, גם מרן תמה בבית יוסף על מה נהגו שלא לחסות. בוודאי שגם בשבת וביום טוב יש לחוש לאותו טעם והוא עובדה. מכל מקום, הוא אומר, ראיתי שככה נוהגים. כך מרן אומר, מנהגם של ישראל תורה הוא, אז הוא לא רצה לשנות את המנהג. אבל האמת, אומר מרן הרב חידה בברכי יוסף שם בסימן קופה, שצריך לסלק את זה גם בשבת ויום טוב, צריך להיזהר לסלק לזה טוב. ולמה? הנה אני חוזר כעת ומביא את הטעמים. למה צריך לסלק? לפי סברת הרוקח ואבו דרהם, מה שאמרנו מקודם, שהמזבח הוא מזבח כפרה ומאריך ימיו של אדם, והברזל מקצר ימיו של אדם. אז כאילו סגולה לא טובה, זה נגד אריכות ימים, השם מרחם. אנחנו רוצים ברכת המזון שאנחנו מברכים, מי שמברך ברכת המזון כמו שצריך, מאריכים לו ימיו ושנותיו. מצד אחד מאריך ימיו ושנותיו, מצד שני הוא שם סכין, אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה אתה עושה? אתה שם סכין, תוציא את הסכין. לכן צריך להוציא את הסכין, זה טעם אחד. שיבולי הלקט הביא את רבנו שמחה, מה שהזכרנו מקודם, שהוא שתקע את הסכין בבטן שלו ויבוא לידי סכנה. עכשיו, טעם המתה משה שכתב בשם בן דונה, יש טעם שלישי. מה הטעם שכתב שם? ברכתו של עשיו זה חרב. ואנחנו מברכים ברכה של יעקב. למה? יש שם על האזן את הכל, חייך על הארץ, על המזון. אז יעקב אבינו תיקן, ומזכירים אותו, את יעקב אבינו. אז אתה מביא כעת את הנשק של עשיו, ושם אותו על השולחן בשעת ברכת המזון, לכן אתה אל תשים אותו, סלק אותו. מה? פלסטיק? אתה מתכוון מפלסטיק? הוא שביר? נשבר, אז זה לא סכין זה, זה סתם צחקו עליך, אבל על הכסף. כן. עכשיו, טעם נוסף שאין אף ושצף וקצף בברכת המזון. ורבנו הארי הביא טעם נוסף של שורש קין, שצריך זהירות. אז אם כן, יוצא, יש לנו כבר חמישה טעמים ביד. וזה נפקא מינה בין שבת לחול, נפקא מינה. כן, מה רצית לשאול? מה עשה? מה מסוים? נו. כן. אתה מתכוון ברכה ראשונה. אני ראיתי שהיו כאלה שהיו נזהרים בזה. גם מורבי היה נזהר בברכת המוציא שלא להביא סכין בשולחן. יש כאלה שחותכים את המוציא בסכין, היה נזהר לא לעשות את זה. אבל האמת שאין לנו בספרים לא מוזכר. שצריך להיזהר בזה. עיקר ההזהרה זה בברכת המזון. אבל יש בזה משהו רמז. זה חרבו של עשיו, ואתה כעת מברך. איך אתה עושה ברכה עם דבר שהוא לא ברכה? רגע, שם אני מחכה בשקט מופתי. משהו לא יתואר. רגע, שם אני. נו, אתה רוצה לספר סיפורים או אתה רוצה לשאול שאלה? נו, אז תשאל. אני שמנו אותך למנהל נמל תעופה בן גוריון, תבוא תשאל אותי ואני אגיד לך מה לעשות. נו, מה רצית אתה? אתה טייס? שם אתה טייס? לא. אז די, אז עזוב. מה לך עם מטוסים אתה עכשיו? כן. מה החרות עליהם? היה איזה משוגע אחד עשה על סכין, שחרת עליו שם הוויה, וזה עשה עבירה דאורייתא. עבירה דאורייתא, למה? זה נמחק, הגמרא אומרת בפירוש, אסור להשתמש בזה, צריך גניזה. למה? הוא עובר משום מן הפרשת השבוע, ראה אנוכי נותן לפניכם, מה כתוב? וניתצתם את מזבחותם ואשר הם צריפון באש, בסירי אלוהים תגדעו. מה כתוב אחר כך? לא תעשו כן לשם אלוהיכם. דרשה הגמרא שכל מי שכותב אחד משבעה שמות הקודש ומחק שם אחד מהם או עוד אחת מהם, הרי זה לוקה ועבר לב מן התורה. ולכן אומרת הגמרא שאם יש לו איזה כלי או על היד שלו כתבו לו שם השם או אחד משבע שמות כמו שדי, אל, אלוקים, אדנות, הוויה, קושכן, הוויה, זה אסור לו לרחוץ את היד. צריך לקרוך עליה גמי. רוצה ליטול ידיים, אומרת הגמרא, יקרוך עליה גמי ויטול ידיים, עד שזה ימחק לבד. ככה זה חמור. אותו דבר אלה הטיפשים ששמים כל מיני מודעות. היום הייתי באיזה בית כנסת, פללתי שם, תפילה לפרנסה. אז אמרתי, מעניין. קראתי את הדף, הייתי, יהי רצון מלפניך השם, כתבו שני יהודים. הטמבל הזה כתב שני יהודים. אבל אחרי זה, אלוהינו ואלוהי אבותינו, והי, זה שם שלא נמחק. מה הועילו טיפשים בתקנתם? אז מה עשינו? עכשיו מחק אלוקנו, אפילו עוד אחת ממנו, הרי זה לוקה מן התורה. גם בדף נייר, גם בסטיקרים, בכל הדברים האלה. לכן צריך להיזהר מאלה, השם יצילנו, זה חמור. מאוד מאוד מאוד. זה אחת התקלות הנוראות של הדור שלנו. מה יוצא? לא, מה זה כל דבר ברזל? יש לך שעון מברזל, גם תוציא אותו. מה קרה לך? ואם השולחן שלו מברזל, גם כן צלק אותו? מה זה קשור? ברזל שמקצר, ברזל שפוגע, ברזל שיכול לחתוך, ברזל שיכול לפצוע, אבל ברזל שלא פוצע? לא. אם יש לך, נגיד, אקדח, תוציא אותו, כן. חוץ מאקדח צעצוע, שהוא מפלסטיק. אבל אקדח או רובה, או כדור של רובה, כל זה תוריד מהשולחן, נכון? מה זה? הוא עשה וחצי. אני הייתי המפקד שלו ביחידה 267. כן. נו. דבר. נו. אז אל תלך לחברים האלה עוד. תלמד אותם שזה שולחן ערוך. תלמד אותם. כן. כן. אז אם כן יוצא איפה שזה הטעם. עכשיו הרב הלבוש כותב משום מזבח אז אין בניין בית המקדש ביום שבת ויום טוב. לכן הלבוש אומר, מאיפה יצא הדין שבשבת ויום טוב מכסים? הוא אומר, לא בונים את המקדש בשבת ויום טוב. לכן הוא אומר, מותר לכסות. אבל התולעת יעקב כותב לו, אומר, כיוון שזה כוח עשה וכוח השטן, צריך לסלק את הסכין. ולא להשאיר אותו. אנחנו לא ניתן להם שום אחיזה ושום מקום שם, אלא סלק אותו. גם רבי אברהם אזולאי כך כותב, בגלל ברכת יעקב אבינו, בקעת הארץ היא שייכת ליעקב, והחרב לעשיו, וינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים. ממילא אומר, תסלק אותם, וזה, בעזרת השם, אתה מזרס את הגאולה. בזמן שיבוא הגאולה, הסתלקו כל החיצונים, והתבערו מן העולם. וככה אמר, בילה השם, מוות הנצח, מחה השם דמחה מעל כל פנים, ואתה הקדוש ברוך הוא, ושחת ימלך המוות, וכו' וכו'. אז יוצא שלפי דברי רבנו ארי, צריך להיזהר לכתחילה לסלק את הסכין ולא להסתפק רק בכיסוי שלה. וככה, אדם יהיה שוכן בטח ולא ידאג משום בעיה אחרת. סב, כן. גם בלילה מה? אתה שואל כעת שאלה אחרת. זה כתב את זה הרב אור מערם פפירש. באור צדיקים, כתב שזה סגולה שלא יתמאו אותו בלילה, שלא יישא עליו שום ברזל. גבר לא ישים עליו ברזל בשעת השינה בלילה. זה לפי הקבלה. לא זה, אבל שלא יהיה על גופו, כך כתב. על המחיה ועל הזה אין בעיה. אבל הוא שאל מקודם על המוציא, אמרתי לו שיש כאלה נזהרים גם בזה. עכשיו לא רק סכינים, יש עוד חידוש. הרב קו הישר הביא את הזוהר הקדוש. זוהר הקדוש פרשת צו. כתב לפני ברכת המזון, צריך לסלק מעל השולחן כל הכלים הריקים. וכל הכוסות הריקות. וכן הכלים המתונפים שיש שם. מדוע? למשל הקדוש ברוך הוא מגיע לברכת המזון. איזה כבוד זה. מלך מלכי המלכים. בא לשולחן שלך. השולחן שלך מזוהם, מלא זבל, ומלא שם כלים ריקים, בקבוקים ריקים. וכל זה, מיד צריך לסלק. עוד יותר, יש הלכה בשולחן ערוך, אני לא יודע, היום לא מקיימים אותה. שולחן ערוך כותב, שמי ששתה בכוס, הביאו לו כוס לשתות, גמר לשתות, לא ישאיר את הכוס על השולחן. ושחרר איתו עוד אנשים יושבים, הוא מגעיל אותם, זה כוס משומשת. אלא אוחז אותו בידו, עד שיבוא השמש, הוא מוסר אותו ליד השמש. זאת אומרת, ככה היו נזרים אפילו באמצע הסעודה. כוס מלוכלכת, שכבר השתמשו בה, לא מניחים אותה. בפרט היום הכוסות חטעמיות, אלה בבחינה מתונפות. אז צריך להיזהר, לפחות לפחות, לפני ברכת המזון, סלק את זה. אתה אומר את הפסוקים, הברכה את השם בכל העת, וידבר אליי זה השולחן אשר לפני השם. אם השולחן לפני השם, איזה כבוד זה? זאת ראות רב הזוהר הקדוש שמובא בסידורים, בשבת. בסעודה שלישית, שמה מביא הזוהר, שיש מלאך מיוחד שמגיע בשעת סעודה שלישית. הוא מצייר, מצלם, מילים אחרות מצלם, למלאך מותר לחלל שבת, אין בעיה. הוא מצלם את השולחנות של הסעודה הראשונה, של הסעודה השנייה, של הסעודה שלישית. והמלאך הזה קוראים לו זכות אל, כך אומר הזוהר. וכל היושבים סביב השולחן, ומה אכלו? ורושם אותם אחד אחד. ועולה למרום, מביא אותם לפני הקדוש ברוך הוא, ונרשמים בספר הזיכרונות, שהאנשים הללו קיימו שלוש סעודות בשבת. נפקא מינה, מה שהגמרא אמרה, כל הזעיר, אמר רבי שמעון יהושע בן לוי, שום רבי שמעון בר יוחאי, כל הזעיר בשלוש סעודות בשבת, ניצול, בשלוש פורענויות. ומה הם? מחבלי משיח, מדינה של גיהנם, וממלחמת גוג ומגוג. אז אם כן, זה המלאך הזה מעלה אותו. שם הביא שאלישע, כשבא אצל השונמית, מי הביא? הזוהר הקדוש. אומר, אמר, מה יעשה לך? כך אמר רבי יהודה. הגידי לי מה יש לך בבית, מאחר או לפנה, שהברכה לא שורה על שולחן ריק, ולא על כלי ריק, אלא צריך שיהיה משהו. היה לה מעט שמן, היא אמרה לו, כי אם אסור שמן. הגמרא אומרת, כדי שיחת אצבע קטנה, כמה זה? כתב הבית יוסף, 9 גרם של שמן היה לה, זה הכל. 9 גרם שמן. מיד ציבה עליה, דוד, הבית וכו'. אז שם אמר, גם הברכות ברקיע לא שורות, לא על שולחן ריק ולא במקום ריק. ולכן, שם בקעת המזון צריך שיהיה לחם יישאר על השולחן, או יישאר איזה מזון מסוים, אבל כלים ריקים צריך לסלק אותם. אחרת לא תשרה הברכה. מלח זה כלי ריק? מה קרה לך? צחקת אותי. עכשיו בא קו הישר עליו השלום, איש קדוש, כתב בפרק סמך דלת, כדאי לקרוא את ספר קו הישר, ספר יקר מאוד. שם הוא כותב בפרק סמך דלת, אומר הרב קו הישר, זהר שהלחם יהיה על השולחן בשעת ברכת המזון, מה שאמרו רבותינו שהיו מעמידים כוסות מלאים סביב כוס של ברכה. ברוך הבא הרב, שלום עליכם. אז מה שם אמר? מעטרו. 10 דברים נאמרו בכוס, אחד מהם מעטר אותו. מעטר, יש 2 פירושים בגמרא, אחד מעטרו בתלמידים, ויש מעטרו בכוסות. שם סביבו כוסות מלאים של יין, ובאמצע הכוס של ברכת המזון. זה ליופי, לשבח. ואחר כך הוא שותה, נותן להם גם כן לשתות. אז זה ככה היו נוהגים. אז אומר, אם כן, היו מעמידים כוסות מלאים מסביב. ולכן הרשע להזהיר, כך מביא הקו הישר. שרבנו שלמה לוריה הזהיר שבברכת המזון לא יהיה שום כלי ריק על השולחן בשעת ברכת המזון. חוץ מכלים מלאים, למשל צלחות של פירות, או של פיצוחים, או של דברים כאלה, כן. אבל כל הכלים הריקים, לפני ברכת המזון, זה לא קשור לשבת. זה גם בחול. כל הכלים הריקים, סלק אותם משם. גם מרן הרב חידה בברכי יוסף, הביא שלא להניח כלים ריקים בשעת ברכת המזון, וכתב, וראיתי אנשים גדולים שהיו נזהרים בזה. למה? בגלל ההזהרה הזאת. גם הביא את ברכת הזבח, שהוא כתב שצריך להיזהר, כמו שכתב את זה הרש"ל, גם ליקוטי מאריח, ועוד יש רשימה ארוכה של פוסקים, רשימה ארוכה שאיפה הלכת ואיפה באת. אני מדבר על כלים ריקים, אתה אומר לי מלח, אחר כך אתה אומר לי עצמות, אני לא יודע מה קרה לך היום. אז כל הכלים הריקים חייב לסלק אותם, כך כותב הרש"ל, כך כתב קו הישר, כך כותב הרב חידה, כך כותב התפארת שמואל, הליקוטי מאריח, כולם, ואסור לברך ברכת המזון שיש עליו כלים ריקים. והביא אחר כך גם בשבת, שולחן שבת הוא קדוש יותר מהחול. אומר, אז איך השתמש בו כך? והיה מזהיר מאוד. בא רבי אליעזר פאפו בספרו חסד לאלפים, וכותב, יש מהמקובלים שכתבו שלהסיר מעל השולחן את כל הכלים הריקים, אבל חוץ מהקליפות והעצמות, שנהגו לאסוף אותם בתוך כלי אחד. למה? יש שם ניצצות של קדושה שדבוקים שם, ואיך אלה נתקנים? על ידי ברכת המזון. אז זה על פי הקבלה. אז זה משהו אחר. אבל הכלים הריקים, יסלק אותם מעל השולחן, ועל ידי זה הקדוש ברוך הוא יסלק כל אויבינו ושונאינו מארץ ישראל ומהעולם כולו. אמן. ברוכים תהיו. ברוכים אתם השם.